סימן תוף נונטי צעיף דלת ברמו. אומר הרמו, וביום טוב מותר לעשותו על ידי אינו יהודי. ביום טוב מותר להדיח את כלי הלישה מפירורי הבצק שעליהם על ידי אינו יהודי. מה האיסור להדיח את כלי הלישה על ידי יהודי ולמה מותר על ידי אינו יהודי? נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד ה'. אומר המשנה ברורה על ידי נוכרי דהדחת הכלים אב ושבוס. אסור מדרבנן להדיח את כלי הלישה ביום טוב. למה? מסביר השער הציון כי אין לזה צורך ביום טוב. הוא כבר גמר ללוש. הוא רוצה להדיח את כלי הלישה לצורך אחר יום טוב. אסור להכין מיום טוב ליום חול. אז אם כן, למה מותר על ידי גוי? ממשיך המשנה ברורה. ועל ידי נוכריה ושבוס דשבוס ושורי במוקוי מצווה. אמיר אלה נוכרי שבוס. הדחת כלי הלישה גם היא אסורה משום שבוס. שבוס דשבוס לצורך מצווה. הדין הוא שמותר. ממשיך הרמו, ואם אין אינו יהודי, אין לו לפניו אינו יהודי שיכול להדיח לו את כלי הלישה, מה יעשה? יטילם לצונן. ייקח את כלי הלישה, יטיל אותם לתוך מים צוננים. המים הצוננים, מסבירה משנה ברורה, מונעים מהבצק להחמיץ. אפשרות נוספת, או יתנם לתנור שיפה הבצק שעליהם, יופה את הבצק שעל גבי כלי הלישה כדי שהוא לא יחמיץ. אומר המשנה ברורה, יופה את הבצק אבל לא יאכל אותו, כי חוששים שמה הוא לא יפה היטב. עוד מביא המשנה ברורה בסעיף קטן למתחת. והאחרונים מפקפקים ביצה הזו. דכיוון די נכון לאכול את הנאפה, וגם אין כוונתו לאכול, אם כן הוא אפייה שלא לצורך. מכיוון שאסור לאכול את הבצק שעל גבי כלי הלישה. לאחר האפייה, וגם אין כוונתו לאכול את אותו בצק, אם כן כאשר הוא הופה את אותו בצק, זה אפייה ביום טוב שלא לצורך. לכן מהי העיצה יותר טובה? ויש עוד עיצה, אומר המשנה ברורה, שיבטל החמץ קודם שיחמיץ, או ייתן הכלים עם הבצק במתנה לנוכרי. אם הוא מבטל את הבצק שעל גבי הכלים לפני שיחמיץ, הביטול חל. אף על פי שביטול ביום טוב לא חל, זה הכל ביטול לחמץ, אבל לא לבצק שעדיין לא יחמיץ. או יתנם את הכלים במתנה לגוי, ואז הבצק שמחמיץ הוא כבר לא של היהודי. ממשיך הרמו ואומר, והריבות שאפשר לתת דבר בתוכו, מותר להדיח. כל הסיבה שאסור להדיח על ידי יהודי, אלא רק על ידי גוי, כי ההדחה היא הדחה שלא לצורך. אבל אם אפשר להשתמש בהריבות להניח בתוכם, אם כן, ההדחה היא לצורך יום טוב, אז מותר גם להדיח על ידי יהודי. ממשיך הרמו, ויש להיזהר בעריבה של השינבה, שלא יהיה בה שום סדק גומה או סדק, שלא יוכל לנקרו אחר הלישה ותחמיץ, ואחר כך שחוזר ולש בו מתערב בבצק, שלא יהיה בעריבות של השים סדקים, כי אם יש שם סדקים, הבצק ייכנס לתוכם, ואחר כך הוא לא יוכל לנקות את הסדקים היטב, והבצק שנשאר שם יחמיץ את העיסה שהוא לש אחר כך. המשנה באה בסעיף קטן למתת, מוסיף, גם במרדה שרודים בו המצות, לא יהיה בו סדק או חריץ, וכן על הדף שעורכים ומגלגלים עליו המצות, גם כן צריך שיהיה חלק בלא סדקים וחריצים, ואם יש בהם נקבים צריך לסותמם שהבצק נכנס באותם נקבים, ויש שעורכים איתם זה על הסדין, כדי שהסדין יפריד בין הבצק לבין החריצים שעל גבי הדף. אומר המשנה ברורה, אכן על הסדין גם כן אין טוב, שהבצק נכנס בנקבי ההריגה, אם לא שיחליפם בחדשים, בכל שיעור מיל, ולהופכם לעבר השני אינו מועיל גם כן, ועל כן יותר טוב לערוך על דף חלק, ואנשי מעשה נוהגים לצפות השולחנות בטס של מתכות חלק, כדי למנוע מצב של לשים על גבי מקום שיש בו סדקים וחריצים שהבצק נכנס בהם. ולא ייתן העריבה על קר או כסת צמר בשעת הלישה, שמחמם העריבה, שלא ייתן את העריבה של השיעים בתוכה על קר או כסת, כי הקר או כסת מחממים את העריבה ומחמיצים את הבצק, אבל על של אור או שורי. המשנה ברורה אומר, וטוב להיזהר שלא להעמיד אף על בגד צמר, לא רק על כסת של צמר, אלא גם על בגד של צמר, לא להעמיד את העריבה שבתוכה העיסה. אבל בדיעבד בכל עניין לי כאיסור. בדיעבד, גם אם הוא העמיד את העריבה, על גבי קר או כסת של צמר, בדיעבד האיסה לא נאסרת. סעיף A, עברה ולשה תחת השמש, הפת מותרת. אומר המשנה ברורה, הפת מותרת אפילו לש במזיד, ומסקנת האחרונים לאסור באכילה, אם שעה כל כך בחמה, עד שהוא חמה איסה, בו הדין בלש סמוך לתנור. אם הבצק שעמד בחמה התחמם, או אם הבצק שעמד ליד התנור התחמם, מסקנת האחרונים שלא לאכול אותו, לאסור אותו באכילה. סעיבוב, אם האיסה רכה, לא יוסיף בקמח. האיסה רכה, יש בה מדי הרבה מים, הוא רוצה לעבות אותה, שלא יוסיף בקמח. למה? מסביר המשנה ברורה. לפי שאותו שפה, לאותו קמח שהוא מוסיף, אינו נילוש יפה, ונשאר מעט בעין תוך האיסה. ושמה לא יפה אותו קמח יפה, וישלחו שמה ייפול במרק בקערה ויתחמץ. יש קמח בתוך המצה, הוא עלול להחמיץ במשך ימות הפסח. לכן לא יערב קמח באיסה, אם האיסה רכה שלא יערב שם הקמח, אולי אותו קמח לא יתערב יפה. אז מה כן יעשה? אדם שיש לו איסה רכה, הוא רוצה לעבות אותה, מה הוא יעשה? אומר השולחן ערוך, אלא עושה איסה קטנה מגיבול קשה ויער ואינה עם האיסה רכה. עושה איסה קטנה עם הרבה קמח ומעט מים, ומערב אותה עם האיסה הרכה שיש בה הרבה מים ומעט קמח, וכך הם מאזנים אחד את השני. כתבו האחרונים, אומר המשנה ברורה, דאדם אחד יעשה האיסה הקשה, ואדם שני ילוש את האיסה הרכה, כי אדם אחד אי אפשר לו ללוש שתי איסות כאחת. ומכל מקום בדיעבד, אם עבר ועשה אדם אחד, אין לאסור. אומר המשנה ברורה, ואם אי אפשר לו לעשות עוד איסה קשה, אין לו אפשרות לעשות איסה קשה. האפשרות היחידה להוסיף קמח על האיסה הרכה. אין איסור להוסיף קמח באיסה הרכה, רק ייזהר שלא ייתן אותם המצות בדבר לך, שיוסיף קמח וייזהר שהמצות לא יהיו בדבר לך. ומכל מקום בדיעבד, אם נפלו תוך התבשיל, הסכימו האחרונים להתיר, שהרי אין ידו בוודאי שנשאר באיסה קמח בן, ואף אם נשאר אפשר נאפה ונקלה יפה, דהיינו, לכתחילה יעשה איסה קשה ויערב אותה עם האיסה הרכה. בדיעבד, הוא יכול להוסיף קמח. ואז כשהוא מוסיף קמח, לא ייתן את המצות במים, שמה הקמח לא יפה יפה והקמח יחמיץ. בדיעבד, אם הוא נתן את אותה מצה במים, אין לאסור. למה? אולי הקמח נאפה יפה. ואולי הוא בכלל לא נשאר באיסה. כתבו האחרונים שצריך להיזהר לבר הפירורים מעל השולחן אחר כל איסה. עוד, אומר הרמו, וירחיק המצות מהקמח, כי הקמח הנדבק בהם באחר כך בתבשיל ומתחמץ. ירחיק את המצות מהקמח, כי הקמח עלול להידבק במצה, ואחר כך הוא עלול להחמיץ על גבי האיסה. אומר המשנה ברורה, לכן אותו המודד קמח במאפייה, אותו אחד שמודד קמח, לא יקרב אל האיסות. עד שינקם על בושיו מן הקמח וידיח ידיו תחילה שמא ידבק קמח באיסה. וכן צריך להיזהר שם מודד הקמח, לא ייתן מים לתוך העריבה כי מדבק רטיבות המים על ידיו. וכן הנותן מים לא יהיה מודד הקמח, אלא כל אחד יהיה על משמרתו. אותו שעסוק עם המים יעסוק רק במים, לא בקמח. אותו שעסוק בקמח יעסוק רק בקמח ולא במים. אסור להם להתערב זה בזה.